אנחנו בפרק עין א', נכון? פרק עין א' זה בעצם סקירה היסטורית, היסטוריוסופית, ככה קוראים לזה, של נושא קאט המדברים, הרקע ההיסטורי של קאט המדברים. דר כי המדעים הרבים שהיו באומתנו, באמיתת הדברים הללו, עבדו במשך הזמן. ובגלל גם שלטון העמים השחלים עלינו. אז בעבר עם ישראל היה יותר, דברים יותר בהירים בענייני האמונה, בריאת העולם, הנהגת הקדוש ברוך הוא את העולם, השגחה, נבואה, כל מיני סוגיות מאוד יסודיות. הסוגיות היסודות האלו עבדו בגלות, מפני שלא היו אותם הדברים גם מסורים לכל בני אדם, כיוון שזה גם היו דברים מראש שהיו מסורים רק ליחידי סגולה. לא היה דבר מסור לכולם, אלא רק המקראות הכתובים בלבד. ידעת שאפילו התורה שבעל פה המקובלת לא הייתה כתובה לפנים. כפי הציווי המפורסם באומה, דברים שאמרתי לך על פה, כי אתה רשאי לומרם בכתב. והרי זוהי תכלית החוכמה בתורה. לפי שהייתה הרחקה, כן, יש פה דבר מחוכם, מכוון, מלכתחילה. לפי שהייתה הרחקה ממה שאירע בסופו של דבר, אנחנו יודעים שכל דבר שהוא עובר לכתב, אז מה קורה לו? בסופו של דבר יש בו ריבוי סברות והסתעפות שיטות, משפטים בלתי ברורים שירו בהסברת המחבר, שכחה תהרה לו, התחדשו מחלוקות בני אדם, נעשים כיתות, נבוכים במעשה. זאת אומרת, באמת אנחנו רואים שברגע שדברים עלו על הכתב, הם הסתבכו, ולכן לכתחילה התורה רצתה להשאיר את הכל בעל פה. נמסר הדבר לבית דין הגדול, כפי שמורה על כך לשון התורה. ואם במשפטי ההלכה לא הייתה ברירה, וכתבו את לעשות לשם הפרו תורתך, כתבו את הספר, את המשנה, את הגמרא, שיהיה מסור לכל אדם, למה? כי אחרת יש הפסד. קל וחומר, לחבר ספר לדבר מסתרי תורה הללו שימסר לכל אדם, אילו היו נמסרים מיחידי סגולה ליחידי סגולה, כמו שבארתי לך, אז רק ככה היו ראוי שימסרו הדברים. ולכן לא שייך פה לכתוב ספרים, כי פה הנזק יהיה כל כך כל כך גדול אם הדברים יעלו על הכתב. ולכן כל הגורמים האלו בצוותא גרמו לכך שענייני האמונה הפנימיים, מדעי האלוקות, תלויים מאוד מאוד בתנאים, בעובדה שיש רצף של רב ותלמיד, ויש פניות נפשית אישית וחברתית לעסוק בעניינים פנימיים, ואין השפעה של גורמים של אומות העולם, המון המון גורמים בשביל שהעולם הרוחני הפנימי יישאר באומה. ספרים לא יעזרו, אפילו אם יזיקו, וזו היא עצמה הסיבה שגרמה להיעדר היסודות העצומים על האומה. בסופו של דבר זה גם גרם אבל שכשהאומה בהידרדרות בגלות, הדבר הראשון שנפגע זה עולם הרוח. הגאון מווילנה כותב בספר משלי שהדבר האחרון שאדם שוכח בתורה זה סתרי תורה. זאת אומרת, כשאדם שוכח תורה, הדבר הראשון שהוא שוכח זה סתרי תורה. אחר כך הוא שוכח את ההלכות, אחר כך בסוף הוא שוכח את הפסוקים של התורה. אבל מה הדבר הראשון ששוכחים זה סתרים. זה הדבר הכי, הדברים הכי פנימיים, אז הם נשכחים מיד. לא תמצא מהם אלא רק הערות מעטות ורמזים בתלמוד ודרשות, והם גרגירים, גרגירי תוך מעטים שעליהם הרבה קליפות. המון מדרשים ואגדות, וסיפורים ומשלים, המון 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 קליפות, והרבה בני אדם התעסקו בקליפות ודימו שאין מתחתיהם תוך כלל. טוב, אז עד כאן זה מבוא לעובדה שאנחנו נמצאים בתקופה שבה מעט מאוד אנשים, אם בכלל, עסוקים באמת בעניינים הרוחניים הפנימיים. אבל אלה העוללות, מעט, כן, עוללות, בסוף הבציר נשאר טיפה, שתמצא שמדברים בענייני הייחוד, ייחוד השם, כל הקשור בעניין זה למקצת הגאונים, ואצל הקראים, מה שכבר נכתב בעם ישראל, בעיקר מכוון הרמב״ם לספר אמונות ודעות של רבנו סעדיה גאון, שבהרבה מובנים הוא הספר הראשון שנכתב בגלות בענייני אמונה, אחרי החורבן, הספר הראשון, שהתחיל לכתב בצורה ברורה, לעבור נושא נושא, פרק פרק, לברר את יסודות האמונה, חוץ ממנו כמעט לא נכתב אף ספר. וזה דברים שלקחו מן המתקלים. גם רבנו סעדיה גאון קיבל, לקח את הדברים האלו בעיקרו להשפעה שהיא חוץ ישראלית. זאת אומרת, אין איזה מסורת קבלה בעם ישראל, ואז באמת הרבה מושגים, הרבה בירורים באמונה, נאלצנו לייבא אותם. לייבא אותם מגורמים זרים, הם המתקלמין המוסלמים. גם זה עוללות בודדות מאוד ביחס למה שהם חיברו המוסלמים. לא לקחו את כל מה שהאסלאם כתב. נקודות מסוימות נעזרו. והראה עוד כי בראשית התחלת האסלאם בדרך הזו, הדרך של המתקלמין, שהיא הדרך שבה צועד רבנו סעדיה הגאון, זה דרך שהתחילה בשתי כתות. שתי כתות מוסלמיות, שאחת נקראת המעטלזה. המעטלזה זה כת של פרושים, זאת אומרת שהם מאוד מאוד עסקו בפרישות, וזה עניינים מאוד מופשטים, והם לקחו מהם חברינו מה שלקחו, הלכו בדרכם. אחר כך הייתה עוד כת אחרת שנקראת האשריה, והתחדשו להם סברות אחרות, שלא תמצא אצל חברינו מאותן סברות מאומה. זאת אומרת, רבנו סעדיה גאון לא לקח מהם, אלא לקח בעיקר מהמעטלזה, לא בגלל שהוא בחר את הסברה הראשונה יותר מהסברה השנייה, שהוא העדיף את המעטלזה על פני האשריה, אלא מפני שהראה כך במקרה, תפסו את הסברה הראשונה, מה שזה היה הראשון, ולכן הלכו אחריה, וקיבלו וחשבו על הדבר שהוכח. זאת אומרת, ספרות ראשונה, ספרות רבנו סעדיה הגאון, הושפעה מאוד מכת המעטלזה, שהיא הכת המוסלמית הראשונית, כת הפרושים. לעומת זאת, הספרדים, בני עמנו, רבנו סעדיה הגאון חי במצרים, הספרדים, חכמי ישראל שבספרד, הם לא, בכלל לא אוהבים את כל הכתות המוסלמיות, לא מזה הם מושפעים. אנחנו רואים שחכמי ישראל בספרד מושפעים מאוד מאוד מהפילוסופיה היוונית. היא נחשבת יותר בעולם של חכמי ספרד. כולם תופסים את דברי הפילוסופים, נוטים לסברותיהם. כל זמן שאינם סותרים כמובן יסוד תורני, לא תמצאם הולכים במאומה מדרכי המתקלמים. ובעצם יש פה ויכוח גדול מאוד בין חכמי ישראל בימי הביניים, באיזה דרך לבסס את עולם האמונה. יש עולם הרוח, יש לו שני נתיבים, נתיב אחד נקרא לו נתיב פילוסופי דתי, ואחד נתיב פילוסופי כללי, והשאלה האם לבסס את עולם האמונה של היהדות, או לעצב שיטות מחקר של היהדות לפי הנתיב הפילוסופי הדתי, או לפי הנתיב הפילוסופי הכללי. זה ויכוח בין רבנו סעדיה הגאון ואל מי שהולך בדרכו, לבין חכמי הספרדים שעליהם גם נמנה הרמב״ם, שאומנם גם הוא בסוף יתגלגל למצרים, אבל ביסודו הוא רואה את עצמו חכם ספרדי, הוא קורא לעצמו ככה.
כן. נתיב
פילוסופי כללי, לא דתי, הם הולכים בדברים רבים בכיוון שיטתנו, באותם דברים הבודדים מצויים לאחרונה. רבנו סעדיה הגאון. אבל רמב״ם הוא ספרדי. לא, היו שתי שיטות. יש רבנו סעדיה הגאון, שהיה במצרים בעיקר, והוא הולך בעקבות הדת, הפילוסופיה הדתית המוסלמית, ופילוסופיה מטעם הדת. בסדר, זה פילוסופיה של הדתיים, ולעומת זאת, הרמב״ם מייצג את השיטה הספרדית, שאנחנו נבנה את עולם המחקר הרוחני שלנו, לפי הפילוסופיה הכללית, לא הפילוסופיה הדתית, כלומר הפילוסופיה היוונית, שזה בעצם פילוסופיה הקלאסית.
רבנו סעדיה הגאון ראה את הפילוסופיה הכללית?
כן, בטח, היוונים היו חיים וקיימים.
לא,
אריסטו היה, בטח שהיה אריסטו.
הרמב״ם כותב כאן שהיה במקרה.
לא, זה שבתוך שתי המוסלמים. כן. כי המעטלזה, השאר הם יותר מאוחרים, כ-200 שנה מהמעטלזה. כן.
ורבי יהודה הלוי שהוא היה כן ספרדי.
כן, רבי יהודה הלוי זה מסובך, כי יש כאלו שבאמת טענו שהוא הושפע מהכת המדברים. נכון. יש ויכוח על זה. אבל אני חושב שפה הוא לא מדבר רבי יהודה הלוי, הוא מדבר על חכמים אחרים שהיו בתקוף ברמב"ם.
מה לגבי קבלה?
זה לא קשור אלינו.
אין
קבלה. איפה? הוא אמר לך, זה ככה הוא התחיל לפרק עכשיו. אין קבלה. ככה התחיל פרק עין א'. קבלה נגמרה. אין, הוא אמר, אין קבלה, נעצרה. עבד הקבלה. מה עושים כשאין קבלה? צריכים לחשוב.
ואחרי הרמב״ם
מתגלה
שיש קבלה?
יכול להיות. שאחרי הרמב״ם, יכול להיות שזה ציר שהרמב״ם לא הכיר אותו. כן, זה מסובך. הרי המקובלים, מה הם טוענים? שאליהו נביא התגלה לאחד מחכמי ישראל, פחות או יותר בזמן הרמב״ם, ואז התחילה חוכמת הקבלה. זאת אומרת שבסוף גם הם צריכים איזה משהו משמיים, כי לא הייתה מסורת. אז גם הם אומרים, התגלה אליהו הנביא לרב אחד, והוא מהרב הזה, והרייבד בעקבותיו, וכולם והרמב"ן, כולם בעצם נסמכים על מה? אליהו הנביא שהתגלה. זאת אומרת, אין שושלת קבלה רציפה מתקופת התלמוד. אנחנו לא מכירים את הזוהר בזמן הראשונים, אין בימי הביניים זוהר.
הוא צץ
בלפני 600 שנה.
לפני זה הוא פשוט לא היה...
היו קטעים בודדים של מדרשים, כזו מדרש נעלם, אבל כשיטה, כספר מסודר, לא. רק לפני 600 שנה. וזה פולמוס שאנחנו לא ניכנס עליו עכשיו. כי היו כאלה שלא קיבלו את הזוהר, בגלל מהסיבה הזאת. מאיפה זה צץ? היו חכמי ישראל שלא קיבלו את הזוהר. היה להם קשה, בוא נגיד ככה, לקבל את הזוהר. כן.
אבל רבי יהודה הלוי מאוד מדגיש ששלשלת הקבלה אצלנו היא מאז ומעולם.
כן. הוא שואל אותו את זה, הוא אומר לו, לא, אדרבה, אצלנו כל הזמן. נכון. אבל הרמב״ם סובר אחרת, גם רבי יהודה הלוי בעצמו מודה בכמה מקומות שהרבה דברים עבדו לנו בדרך. גם הוא מודה שהרבה הרבה מן החוכמה עבדה לנו, נשאר לנו ספר היצירה, שהוא מצטט אותו, מביא אותו, וגם עליו, מה זה ספר היצירה? הוא מאוד סתום, מאוד חתום. מה הפרשנות שלו? זה ספר כל כך חתום, כשלך אתה קורא אותו, אתה יכול לקרוא אותו בכל מיני צורות. כי הפרשנות היא בעייתית.
רבי דלבי, הכל אצלו בנוי על זה שיש לנו, אומר, היוונים, הם לא נחלו חוכמה, הם צריכים...
כן, זאת אומרת, לנו יש מסורת, מה המסורת? זו מסורת שמשה קיבל תורה מסיני. ויצאנו ממצרים. אבל פה רב מדבר לא על הנושאים האלה, על דברים של דעת אלוקים, הדברים הפנימיים. הדברים היותר פנימיים, איכות, סוגיות האיכות, סוגיות שאנחנו נראה בהמשך, נבואה, השגחה, סוגיות מאוד פנימיות, שאנחנו גם עסקנו בהם לא מעט. אומר רמב״ם, זה מדעי האלוקות, אין לנו. כן.
למה הרמב״ם בעצם קורא מעשה מרכבה, פנימיות תורה, זה
אומר
מעשה מרכבה, הוא מנסה להסביר דברים שהוא כאילו לכאורה יודע אותם, שהוא כן טוען שהם פנימיות התורה.
כן.
אבל זה לא זו שאנחנו
היום. לא.
אז...
זה פנימיות, מכיוון דרך השכל. זה פנימיות התורה באמצעות, אין, אומר, אין לי מסורת. אז אני יושב ועומל וחורש בשכלי, ומגיע להישגים רוחניים.
וכאילו, זאת הגמרות שיש, הגמרה,
נדרשים,
אז הוא אומר,
אני מחפש את התוך שבפנים, ואני בעזרת השכל שלי מגיע לתוך. אתה צריך לזה המון המון עמל שכלי. כשאתה בונה שכל, אתה צריך שיטה. שכל זה צריך שיטה, כלי מחקר, שיטת עבודה. השאלה היא, איזה שיטה אני הולך? האם השיטה המחקרית היא שיטה המחקרית הדתית-מוסלמית, או שיטה המחקרית היא שיטה המחקרית פילוסופית? זו שאלה עקרונית, כשאני עכשיו חוקר באמונה. ולכן, קודם כל הרמב״ם יקדיש פרקים ארוכים מפרק עין ג' עד עין ו', בסדר? מסיים מעין ב' עד עין ו', 4-5 פרקים שהם די ארוכים, זאת אומרת פה הם פרקים מאוד ארוכים, לברר למה הוא לא רוצה את הכלים המחקריים של הפילוסופיה הדתית. למה אלה לא הכלים המחקריים שאיתם הוא רוצה לבנות את עולם האמונה. אז מה נשאר לי? אומר, נשאר לי, זה חלק ב' עכשיו יהיה. אני בונה את עולם האמונה שלי לפי כלי המחקר והעיון שלקוחים מהעולם הפילוסופי הכללי. העמלו משהו ינסה לראות איך אני עכשיו לומד את התורה, מוציא מהתורה עומק עיוני, כן, ואני לפי שיטות הסברה והמחקר הפילוסופי.
לפי השיטה השנייה, כשאתה לומד תורה, מה ההבדל? אתה לומד תורה באותה שיטה בעצם.
אתה לא יכול, כי התורה היא ספר חתום. בנושא האמונה, התורה חתומה. אתה צריך פרשנות, סברה, כלי חשיבה. זה לא מספיק שיש לך ספר. שלח לי איך לנתח אותו, איך לקרוא אותו. מה כתוב בו? והתורה השאירה אותנו, כן, המצב, הגלות השאירה אותנו במצב כזה שיש לנו ספר, ואנחנו, בענייני האמונה, אנחנו לא יודעים איך לקרוא אותו. אנחנו צריכים כלי. ופה יש לנו את העולם הפילוסופי, יש לנו שתי שיטות פילוסופיות.
כשאני שואל איך אפשר לחדש בדרכי לימוד התורה בעצם? הרי יש מידות שהתורה נדרש בה, ככה אנחנו לומדים הלכות מהתורה, אז מה השאלה לגבי אגדות?
אין לי אגדות, בנושא אגדות. כן, אגדות, כן, פנימיות, אין לי דרך, אני לא יודע איך לומדים.
והשיטה השנייה תגיד, לא, אני לא יכול ללמוד מהרגע.
כולנו צריכים ללמוד. גם השיטה השנייה, גם שיטת רס"ג, הוא מנסה ללמוד. אבל השאלה, איזה, איך? איך אני מייצר את כלי הלמידה שלי? מאיפה, ממה אני בונה את כלי הלמידה? זו שאלה מאוד עקרונית. אנחנו נראה בהמשך. זה מאוד, יש המון הבדלים. מה מייצר בכל הרמות, ברמה הנפשית, השכלית, מה צורת החשיבה, המון המון. פשוט שתי שיטות של איך. אתה מגיע גם לתוצאות אחרות, כמובן. אבל זו שאלה עקרונית, מה אנחנו עושים כשאין לנו כלי מחקר. שהתורה לא נתן לנו כלי מחקר. היה לנו ספר, אנחנו יודעים ספר חתום, לא יודעים איך לחקור אותו.
זה נובע גם מגישה אמונית, מה שאמרנו לפני כמה שיעורים, זה בריאה או סביבה.
זה תוצר של זה. דה, עכשיו הרמב"ם מתחיל קודם כל להסביר, כן, סליחה. בענייני אמונה, אנחנו בגלות תקועים, אין לנו, לא יודעים איך להבין מה כתוב. אבל היא לא, זה בענייני ההלכה ובענייני אגדה. פרק דרבי אליעזר. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. איך הוא ברא את העולם? לקח שלג מתחת כיסא כבודו, זרק לארץ ונהיה העולם. בסדר? זה מדרש. מה אני עושה עם זה עכשיו?
אבל התוכן הזה, המדרש הזה שעכשיו הוא לא נמצא בפילוסופיה.
בטח. הוא לא נמצא ככה. אבל אני עכשיו מנסה לפי הפילוסופיה להבין מה כתוב שם. יש פה טקסט שאני לא יודע מה לעשות איתו, מאוד מטריד אותי, כי הוא עוסק בסוגיית הבריאה. איך אני קורא אותו? האם אני הולך לפי צורת החשיבה הפילוסופית, כלי המחקר, ההיגיון הפילוסופי, ולאורם אני אקרא את המדרש הזה?
אבל הם מתעסקים בזה בחיים.
בטח. מאוד מעניין אותם בריאת העולם.
אבל אלה, זה כאילו החומר גלם לא קיים אצלם, הם שאיפו.
הוא קיים, השכל הוא אותו שכל.
לא, אבל
המדרש הזה, אני צריך להבין אותו בשכל שלי.
אני צריך להבין אותו בשכל, אבל חומר גלם שלנו יש.
נכון, נכון. ועכשיו אני עושה טרנספורמציה, אני לומד מהם את שיטות עבודת השכל, שיטות המחקר והחשיבה, עכשיו אני לוקח את זה, ועושה אלינו, מעביר את זה אלינו, לעולם המדרש, ומנסה להבין את המדרש. אז איך אני עושה את המעבר הזה? בעזרת הפילוסופיה הכללית, או בעזרת הפילוסופיה הדתית? מתוך מה אני אבוא אל המדרש? יש עוד אגדות כאלו שעוסקות בסוגיות האלו של... ראינו למשל, הרמב״ם, את הדוגמה הזאת שהבאנו, בשיעור הקודם. הגמרא בחגיגה, יש שמיים שנקראים ערבות, שבו צדק, צדקה, משפט וגנזי חיים. מה זה? יש איזה שמיים, שבעה רקיעים, מה זה? הרמב״ם בוחר לקרוא את זה קריאה פילוסופית. את המדרש הזה. לדבר על הגלגל. הגלגל זה מונח פילוסופי. לקרוא את הגמרא בחגיגה בעיניים פילוסופיות. ככה בוחר הרמב״ם. לבוא אל המדרשים, כך. יעשה את זה הרבה.
גם
על הסם
הגיעו לאותה מסקנות
שהם
הגיעו
אליהם
בעצם, שהם בלי החומר גלם, בלי המדרש.
בהרבה מסקנות יש דמיון, יש כמה הבדלים, ובהבדלים הרב ידון נגדם, אבל הוא ידון בכלי המחשבה הפילוסופית. הוא לא יגיד להם, תשמעו, כתוב מדרש אחרת. זה לא על העניין. הוא יגיד, אני אשתמש בטיעון פילוסופי לטעון שמה שאתם אומרים, אפשר להגיד אחרת. ועכשיו, לפי זה, תראו, זה גם כתוב במדרש.
מה שהכריע אצלו לדון אחר זה המדרש. אם לא המדרש, מה לא להתווכח איתם?
כן, גם לא מחייב, זה לא שולי.
לא, זהו שלא.
זה כמו הכוזרי אומר, אפשר היה להכריע שעולם קדמו, אפשר להכריע שעולם קדמו.
זה הכוזרי, ורב רמב"ם הוא רמב"ם. אני מסכים, גם הרמב"ם יגיד, יש נבואה. ואם... ודאי מכריעה, אבל הוא לא יישאר שם, הוא יעמול הרבה מאוד לברר דרך השכל, דרך ההיגיון, דרך ההיגיון הפילוסופי, כי אומר רמב"ם, נצטרך לבנות, יש פה חסך, יש פה, פה בעיה, אנחנו צריכים לבנות פה, לבנות אנשים שיש להם יכולת סברה, יכולת שהם יכולים להגיד סברות, כמו בסברות בהלכה, סברות באמונה. השאלה מאיפה לוקחים את הסברות? מאיפה הן נחצבות? אפשר לעצור כאן, לא חייבים להמשיך.
הרב, באמת לא צריך את המדרשים כדי, נגיד, לדון על עיקרי האמונה. אתה לא לומד מזה, בסוף...
כי המדרש, מה זה המדרש? לא צריך את המדרשים. המדרש זה כלי. זה לא כלי, זה אפילו פחות מזה, זה פלסטלינה. היום אנשים לוקחים, גם היום, לוקחים מדרשים לאיזה כיוון שרוצים. מדרש מה זה? זה סיפור, או משל, או ביטויים כאלו. אתה יכול לקחת אותו לאיפה שאתה רוצה. ולכן זה לא עוזר, המדרש. זה לא עוזר לי.
אפשר להגיד, זה מרגיש לא
נעמי
במדרש,
אז
מסדר אותו לפי
הפילוסופיה. כולם מסדרים, כן. לכן דעת הרמב"ם צריך להתחיל מהמדרש, להתחיל מהפילוסופיה. עכשיו תקרא את המדרש.
שיש זוהר או שעם ישראל קיבל, זאת אומרת, זה כבר לא נשאר מחלוקת, זה מחלוקת שמספרים שהייתה מחלוקת. הנושא, כן יש זוהר, אין זוהר, כאילו, מי התבטא היום שאין זוהר? הוא כותב איזשהו איגרת למשהו ליהודי תימן, שחיו פה בארץ, כאילו, איגרת נזיפה כזאת בנושא הזה. אז שייך להמשיך להגיד שאין שלט קבלה?
הקדוש ברוך הוא מנהיג את עם ישראל, והקדוש ברוך הוא בעצם חולל תהליך כזה, שבגלל שלא הייתה קבלה, או קבלה כל כך עוצמתית, אז בעצם עם ישראל היה צריך לעבור קודם כל תהליך שכלי, עיוני מחמיר מאוד, ובאיזשהו מקום זה אפשר שכשהקבלה תבוא, היא תבוא על רקע שהרבה יותר זך, הרבה יותר מלובן ומבורר. ואז הקבלה הגיעה אחרי שעם ישראל עבר את כל הליבון השכלי הזה, באופן שהקבלה התקבלה בצורה יחסית רוחנית, מופשטת, פנימית. חס ושלום, אם לא היה זיכוך שהרמב"ם מזכך את עולם הרוח הישראלי, יכול להיות שהקבלה הייתה נתפסת בצורה כמו, היו מגשימים אותה כמו את המדרשים. אז זה שאנחנו יכולים ללמוד מורה נבוכים ורבנו סעדיה גאון, זה בעצם עוזר לנו ללכת בעקבות ההנהגה האלוקית ולבוא אחר כך אל פנימיות התורה מזוכחים הרבה יותר. מופשטים הרבה יותר. טוב, היסטוריה. דע כי כל מה שאמרו המוסלמים באותם עניינים, המעטל זו השריעה, הם כולם סברות שבנויות על הקדמות. ההקדמות האלו באמת, מי שייצר אותם באמת, זה לא היו מוסלמים. הראשונים שבנו את התשתיות הראשונות של הפילוסופיה הזאת היו דווקא נוצרים. הנוצרים היו הראשונים שכתבו את התשתיות שמהם אחר כך המוסלמים בנו את הפילוסופיה שלהם. ריפותם, איזה נוצרים? היו נוצרים שגרו, היו יוונים סורים, את נוצרים ביזנטים, שדימו לחלוק על הפילוסופים, לבטל דבריהם. היה עימות, נוצר עימות. סוריה הייתה בהשפעה יוונית מאוד גדולה, והייתה גם בהשפעה נוצרית, ביזנטית מאוד גדולה. כי כאשר הציפו העמים הנוצרים את אותם העמים, וטענת הנוצרים כבר ידועה, מצד שני, קדמו להם הפילוסופים היוונים, הם גם היו נפוצים מאוד באותם עמים, והם התפתחה הפילוסופיה, נוצר עימות. עמדו מלכים שבאו להגן על הדת, כל מיני מלכים ביזנטים למיניהם, וניסו להגן. ראו חכמי אותן דורות מהיוונים הסורים, כאלה הטענות שסברות הפילוסופיות סותרות, אותן סתירה גדולה עבורה, נוצרו עימותים מאוד מאוד גדולים. לדוגמה, לפי הנצרות, פשוט לכולם שאלוקים ברא את העולם בשישה ימים. בעולם הפילוסופי, ודאי שלא, אלוקים לא ברא את העולם, בטח לא בשישה ימים. העולם הנוצרי, למשל, מאמין בניסים. הנצרות מאוד מאוד בנויה על ניסים. העולם הפילוסופי, היווני, לא מכיר בניסים. ועוד הרבה הרבה הבדלים. נוצר עימות ממש חזק. בתוך אותה אוכלוסייה, בין שני זרמים. זרם הפילוסופי היווני, לזרם הנוצרי הדתי. ואז, הרגישו הרבה חכמים נוצרים, הרבה אנשים נוצרים, שהם בעצם בבעיה. כי הם מדברים בשם הדת, ואין להם מענה מדעי, מענה פילוסופי. ולכן הם החליטו לייצר פילוסופיה. לייצר מדע מטעם הדת, שיהווה חלופה למדע היווני. אתה יכול להיות אדם דתי, פילוסוף. פילוסוף אחר, לא פילוסוף יווני, פילוסוף שעל פי פילוסופיה דתית, הדת המציאה פילוסופיה. זה נקרא הקלם. קלם זאת אומרת דיבורים. דיבורים, נגיד ככה יותר נכון, תזות. המון המון תזות בשפה שלנו היום, הפוך לגמרי מהעולם היווני, שהרבה פחות בנוי על תזות, הרבה יותר חיפש חוקים, עקרונות, פחות השערות. והם החלו לקבוע הקדמות, כמה תשתיות, שלדעתם יועילו כדי לחזק את הדת, להשיב על אותם סברות מנצצות יסודות התורה. בגלל שהמדע הפילוסופי בעצם מאיים על העולם הדתי, צריך לתת מענה. טוב, זה נוצר על ידי נוצרים, כן, במזרח התיכון. הנוצרים, תקופה מאוחרת יותר, הגיע לפה האסלאם. האסלאם הוא מאוחר יותר מהנצרות בהרבה שנים, שבאו אומת האסלאם והגיעו להם אותם ספרים של פילוסופים, ועם אותה תשובות שהתחברו כנגד ספרי הפילוסופים. זאת אומרת, פילוסופיה היוונית מצד אחד, האסלאם מכיר את הפילוסופיה היוונית היטב, מצד שני, הוא הוטרד מאוד, ולכן הוא גם קרא, חכמי אסלאם קראו את הספרים של אותם נוצרים. אותם נוצרים שקראו להם יחי אל נחי ואיבן עדי וכל מיני שמות, החזיקו בהם. אמרו, וואי, נפלא, השיגו דבר עצום, הנה יש לנו מדע שהוא נותן מענה. מדע מטעם הדת. אז אנחנו גם אנשי מדע. מדע דתי. בחרו מסברות הפילוסופים וראשונים מה שנראה להם הבוחר מועיל, אבל פילוסופים מכונים כבר הוריחו כביטול. למשל, עוד תופעה שקרתה, הם הלכו לפילוסופים היוונים הקדמונים. כלומר, הפילוסופיה היוונית עברה שלבים. היה פילוסופיה קדומה, והיא התפתחה. עברה התפתחויות, סוקרטס, אפלטון, אריסטו, ועברה המון שינויים. והם, הפילוסופים הדתיים, אמרו, אנחנו בעצם הולכים, חוזרים אחורה, לכל מיני מושגים שהיו פעם בפילוסופיה היוונית, העתיקה. לפני סוקרטס, ודווקא שם יש דברים שמתאימים לנו. זה כמו שנדמיין היום, שאדם, אני יודע מה, ילך בשביל לחזק את הדת, אז הוא יגיד, אני הולך אחורה לתקופה שלפני גלילאו גלילי, ולפני כל אלו, ולפני ניוטון, ואני מבין שם יש איזה, מה שפעם חשבו, זה מחזק לי את הדת, אז אני הולך אחורה. מאות שנים אחורה. למשל, נושא מאוד מרכזי, שאנחנו, אם תרצו, נעסוק בהמשך, הכל תלוי ברצונכם, נושא החלקיק והחלל הריק. זה אחד הדברים היסודיים ביותר בפילוסופיה של קאטה מדברים, זה שהעולם כולו מורכב מחלקיקים שנמצאים בחלל ריק. באמת יש איזה ריק אדיר, ובתוכו הרבה חלקיקים, אטומים, בסדר? וזה דבר מאוד מאוד עקרוני, זה נקודה, זה אקסיומה מאוד מאוד עקרונית של הקאטה מדברים, שהיא למעשה נשענת על פילוסופיה קדומה, יוונית, שאריסטו פירק אותה, התנגד לה. אריסטו התנגד לחלקיק ולריק. וחשבו כי אלה דברים משותפים. זאת אומרת שיש פה, האסלאם והנצרות יכולים לעבוד ביחד. יש לנו אויב משותף. וזה הקדמות, תשתיות של כל בעל דת. גם האסלאם וגם הנצרות יש להם רקע דתי משותף. ולכן הם זקוקים יש לנו מדע מטעם, הדת משותף. רחבו הדברים, זה התפתח, והידרדרו, כן, הרמב״ם לא מסתיר את דעתו, הידרדרו לדרכים אחרים עוד יותר מוזרים, שאפילו לא טעו בהם כלל מותקלמים היוונים הזולתים, כי אומר, הנוצרים הראשונים שיצרו את הפילוסופיה עדיין היו מחויבים קצת באיזושהי מידה למדע. לא יכלו לגמרי להתעלם מהמדע, הם היו מחויבים לעולם הפילוסופי, אבל האסלאם הרגיש את עצמו הרבה יותר משוחרר מהפילוסופיה היוונית, יותר אסלאם דתי. והם יצרו פילוסופיה דתית משוחררת לגמרי מהעולם המדעי היווני. נוצרו באסלאם דברים דתיים מיוחדים להם. זאת אומרת, מדע שהוא מטעם הדת לגמרי. מצפצף לחלוטין על כל מושגי הפילוסופיה הכללית. והזקיקם הצורך לפרסם גם את מה שהם חושבים, הייתה ביניהם מחלוקת, כל כת, יש הבדלים, ויכוחים, בסדר. זה נכון, אומר הרמב״ם, שבאמת יש דברים שאנחנו משותפים עם האסלאם ועם הנצרות. כולנו, היהודים, הנצרים המוסלמים, למשל, נושא המרכזי שאנחנו שותפים זה חידוש העולם, ובקיומו התקיימו האותות וזולתם, ניסים, כן? ונבואה. אבל יתר הדברים אשר הטילו על עצמם שני עמים אלו לעסוק בו, כל דת יש לה גם את הדברים הייחודיים שלה, שבגללה היא שונה מחברתה, והם כל דת כמובן מתאפיינת בהן, למשל השילוש אצל הנוצרים, ההתעסקות מקצת כתות אלה בקלם, אז זה גרם לחלק מהנוצרים שהעולם המדעי צריך גם ליישב או להסתדר עם התפיסה הדתית הזאת, הוזקקו לקבוע הקדמות, זאת אומרת לבנות מדע מטעם הדת כדי לבסס את אותם דברים שהדת מאמינה בהם. דברים מיוחדים לכל עמיהם, כמובן כל דת יש לה את הצרכים מיוחדים שלה, ולכל זה כמובן לנו אין צורך, אנחנו כבר יכולים לסנן, אנחנו לא חייבים לקחת את כל מה שהעולם הפילוסופי הדתי ייצר. כללו של דבר. כל המתקלמים הראשונים מן היוונים שהתנצרו מהמוסלמים לא הלכו בהקדומותיהם תחילה אחר הגלוי הנראה מענייני המציאות. פה נועץ הרמב״ם את הנקודה העיקרית. והנקודה העיקרית היא האם המדע התחיל מניתוח המציאות או שהמדע התחיל מצרכי הדת. זה מדע שלא התחיל במעמדות. הוא לא התחיל בניתוח האובייקטיבי. הוא מתחיל, זה מדע שהתחיל בצרכים. יש פה צרכים דתיים. אך ראוי שתהיה המציאות. קודם כל יש לי צורך. עכשיו אני מספר את סיפור העולם לפי הצרכים הדתיים שלי, בונה תיאוריה, איך ראוי שיהיה כל העולם לפי הצרכים הדתיים שלי, ואז אני אומר, כן, כי העולם הוא כזה באמת. אז זאת אומרת, יש פה מדע שהוא מדע לגמרי בהזמנה. מדע בהזמנה, מדע משוחד, מדע שלא מתיימר בכלל ולא מחויב בכלל לניתוח המציאות. אלא הוא מתחיל מהצרכים, ואיך ראוי שתהיה המציאות כדי לחזק את אמיתת הסברה, או שלפחות לא תסתור אותה, קורא לזה הרמב״ם במילה אחת, דמיון. זאת אומרת שהכת הזאת, הפילוסופיה הזאת, בנויה כולה על דמיון. מה זאת אומרת דמיון? זה מתחיל ממני. אני מתחיל מעצמי. מתחיל מה שנדמה לי נכון, מה שנראה לי, ולאור שזה נראה לי, אז אני מדמיין שזה ככה באמת. זה מדע, ככה מאשים הרמב״ם, זה מדע שאתה ירית את החץ ועכשיו אתה מסמן את העיגולים. כן, החלו להוכיח את הטענות המהווים. כלומר, יש טענות, עכשיו צריך להוכיח אותם. הדברים כבר ידועים, עכשיו נוכיח אותם. שמהווים בסיס להקדמות שבהם מאמתים את השטות, או את השיטות, סליחה, או לא הסתרו. ככה עשו הנבונים שניחו ההנחיות האלו, תחילה וניחו בספרים, וטענו שהעיון המוחלט הביאם לכך. כמובן שכלפי חוץ אתה לא תגיד את זה, כלפי חוץ הם יגידו שהם מדענים, מעיינים וכדומה, בלי נטייה. אבל מי שלומד, מי שמעיין, ידם יודעים מאומה מכל זה, כשמוצאים אותם ספרים קדומים למידויות מרובות התאמצות, יחשבו שאין צורך, וכו' וכו'. אני צריך פשוט עוד מעט לסיים. מה נדלק כמה שורות, הוא קורא בהמשך, הבסיס הכל, הוא מסכם. אני עיינתי, הוא אומר, קראתי את כל ספרי הפילוסופים המתקלמים. עיינתי בספריהם. עיינתי בספרי הפילוסופים הכללית, והדרך של המתקלמים כולם בסוף, דרך אחת. יש וריאציות, הדרך אותה דרך. בסיס הכל, אין להתחשב במציאות כפי שהיא. אנחנו לא מתחילים במציאות. במקומות רבים הולכים אחר הדמיון וקוראים אותו שכל. בסדר? טוב, אנחנו עוד נעסוק בזה. זה פרק קצת ארוך. בהצלחה, בשורות טובות. אנחנו בפרק עין א', נכון? פרק עין א' זה בעצם סקירה היסטורית, היסטוריוסופית, ככה קוראים לזה, של נושא כת המדברים, הרקע ההיסטורי של כת המדברים. דע כי המדעים הרבים שהיו באומתנו, באמיתת הדברים הללו, עבדו במשך הזמן. ובגלל גם שלטון העמים השחלים עלינו. אז בעבר עם ישראל היה יותר, דברים יותר בהירים בענייני האמונה, בריאת העולם, הנהגת הקדוש ברוך הוא את העולם, השגחה, נבואה, כל מיני סוגיות מאוד יסודיות. הסוגיות היסודות האלו עבדו בגלות, מפני שלא היו אותם הדברים גם מסורים לכל בני אדם, כיוון שזה גם היו דברים מראש שהיו מסורים רק ליחידי סגולה, לא היה דבר מסור לכולם, אלא רק המקראות הכתובים בלבד. ידעת שאפילו התורה שבעל פה המקובלת לא הייתה כתובה לפנים. כפי הציווי המפורסם באומה, הדברים שאמרתי לך על פה, היא אתה רשאי לומרם בכתב. וראה זו היא תכלית החוכמה בתורה. לפי שהייתה הרחקה, כן, יש פה דבר מחוכם, מכוון, מלכתחילה. לפי שהייתה הרחקה ממה שהראה בסופו של דבר, אנחנו יודעים שכל דבר שהוא עובר לכתב, אז מה קורה לו? בסופו של דבר יש בו ריבוי סברות והסתעפות שיטות, משפטים בלתי ברורים שירו בהסברת המחבר, שכחה תהרה לו, התחדשו מחלוקות בני אדם, נעשים כיתות, נבוכים במעשה. זאת אומרת, באמת אנחנו רואים שברגע שדברים עלו על הכתב, הם הסתבכו. ולכן לכתחילה התורה רצתה להשאיר את הכל בעל פה. נמסר הדבר לבית דין הגדול, כפי שמורה על כך לשון התורה. ואם במשפטי ההלכה לא הייתה ברירה, וכתבו את לעשות לשם הפרו תורתך, כתבו את הספר, את המשנה, את הגמרא, שיהיה מסור לכל אדם. למה? כי אחרת יש הפסד. קל וחומר לחבר ספר לדבר מסתרי תורה הללו שימסר לכל אדם, אילו היו נמסרים מיחידי סגולה ליחידי סגולה, כמו שבארתי לך, אז רק ככה היו ראוי שימסרו הדברים. ולכן לא שייך פה לכתוב ספרים, כי פה הנזק יהיה כל כך כל כך גדול, אם הדברים יעלו על הכתב. ולכן כל הגורמים האלו בצוותא גרמו לכך שענייני האמונה הפנימיים, מדעי האלוקות, תלויים מאוד מאוד בתנאים. העובדה שיש רצף של רב ותלמיד, ויש פניות נפשית, אישית וחברתית לעסוק בעניינים פנימיים, ואין השפעה של גורמים של אומות העולם. המון המון גורמים בשביל שהעולם הרוחני הפנימי יישאר באומה. ספרים לא יעזרו, אפילו אם יזיקו. וזו היא עצמה הסיבה שגרמה להיעדר היסודות העצומים על אומה. בסופו של דבר זה גם גרם אבל, שכשהאומה בהידרדרות, בגלות, הדבר הראשון שנפגע, זה עולם הרוח. הגאון מווילנה כותב בספר משלי, שהדבר האחרון, הראשון, סליחה, שאדם שוכח בתורה זה סתרי תורה. זאת אומרת, כשאדם שוכח תורה, הדבר הראשון שהוא שוכח זה סתרי תורה. אחר כך הוא שוכח את ההלכות, אחר כך בסוף הוא שוכח את הפסוקים של התורה. אבל מה הדבר הראשון ששוכחים זה סתרים. זה הדבר הכי, הדברים הכי פנימיים, אז הם נשכחים מיד. לא תמצא מהם אלא רק הערות מעטות ורמזים בתלמוד ודרשות, והם גרגירים, גרגירי תוך מעטים שעליהם הרבה קליפות. המון מדרשים ואגדות וסיפורים ומשלים, המון 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 קליפות, והרבה בני אדם התעסקו בקליפות, ודימו שאין מתחתיהם תוך כלל. טוב, אז עד כאן זה מבוא לעובדה שאנחנו נמצאים בתקופה שבה מעט מאוד אנשים, אם בכלל, עסוקים באמת בעניינים הרוחניים הפנימיים. אבל אלה העוללות, מעט, כן, עוללות, בסוף הבציר נשאר טיפה, שתמצא שמדברים בענייני הייחוד, ייחוד השם, כל הקשור בעניין זה למקצת הגאונים, ואצל הקראים, מה שכבר נכתב בעם ישראל, בעיקר מכוון הרמב״ם, לספר אמונות ודעות של רבנו סעדיה גאון, שבהרבה מובנים הוא הספר הראשון שנכתב בגלות בענייני אמונה, אחרי החורבן, הספר הראשון שהתחיל לכתב בצורה ברורה, לעבור נושא נושא, פרק פרק, לברר את יסודות האמונה, חוץ ממנו כמעט לא נכתב אף ספר, וזה דברים שלקחו מן המתקלים. גם רבנו סעדיה גאון, קיבל, לקח את הדברים האלו בעיקרו להשפעה שהיא חוץ ישראלית. זאת אומרת, אין איזה מסורת קבלה בעם ישראל, ואז באמת הרבה מושגים, הרבה בירורים באמונה, נאלצנו לייבא אותם מגורמים זרים, הם המתקלמין המוסלמים. גם זה עוללות בודדות מאוד ביחס למה שהם חיברו המוסלמים. לא לקחו את כל מה שהאסלאם כתב, נקודות מסוימות נעזרו, והראה עוד כי בראשית התחלת האסלאם בדרך הזו, הדרך של המתקלמים, שהיא הדרך שבה צועד רבנו סעדיה גאון, זה דרך שהתחילה בשתי כתות, שתי כתות מוסלמיות, שאחת נקראת המעטלזה. המעטלזה זה כת של פרושים, זאת אומרת שהם מאוד מאוד עסקו בפרישות, וזה עניינים מאוד מופשטים, והם לקחו מהם חברינו מה שלקחו, הלכו בדרכם. אחר כך הייתה עוד כת אחרת שנקראת האשריה, והתחדשו להם סברות אחרות שלא תמצא אצל חברינו מאותן סברות מאומה. זאת אומרת, רבנו סעדיה גאון לא לקח מהם, אלא לקח בעיקר מהמעטלזה, לא בגלל שהוא בחר את הסברה הראשונה יותר מהסברה השנייה, שהוא העדיף את המעטלזה על פני האשריה, אלא מפני שהראה כך במקרה, תפסו את הסברה הראשונה, מה שזה היה הראשון, ולכן הלכו אחריה, וקיבלו לחשבו על הדבר שהוכח. זאת אומרת, ספרות ראשונה, ספרות רבנו סעדיה גאון, הושפעה מאוד מכת המעטלזה, שהיא הקת המוסלמית הראשונית, קת הפרושים. לעומת זאת, הספרדים, בני עמנו, רבנו סעדיה הגאון חי במצרים, הספרדים, חכמי ישראל שבספרד, הם לא, בכלל לא אוהבים את כל הקתות המוסלמיות, לא מזה הם מושפעים. אנחנו רואים שחכמי ישראל בספרד מושפעים מאוד מאוד מהפילוסופיה היוונית. היא נחשבת יותר בעולם של חכמי ספרד. כולם תופסים את דברי הפילוסופים, נוטים לסברותיהם. כל זמן שאינם סותרים כמובן יסוד תורני, לא תמצאם הולכים במאומה מדרכי המתקדמים. ובעצם יש פה ויכוח גדול מאוד בין חכמי ישראל בימי הביניים, באיזה דרך לבסס את עולם האמונה. יש עולם הרוח, יש לו שני נתיבים, נתיב אחד נקרא לו נתיב פילוסופי דתי, ואחד נתיב פילוסופי כללי, והשאלה האם לבסס את עולם האמונה של היהדות, או לעצב שיטות מחקר של היהדות לפי הנתיב הפילוסופי הדתי, או לפי הנתיב הפילוסופי הכללי. זה ויכוח בין רבנו סעדיה הגאון ואל מי שהולך בדרכו, לבין חכמי הספרדים שעליהם גם נמנה הרמב״ם, שאומנם גם הוא בסוף יתגלגל למצרים, אבל ביסודו הוא רואה את עצמו חכם ספרדי, הוא קורא לעצמו ככה.
כן. נתיב
פילוסופי כללי, לא דתי, הם הולכים בדברים רבים בכיוון שיטתנו, באותם דברים הבודדים מצויים לאחרונה. רבנו סעדיה הגאון. אבל רמב״ם הוא ספרדי. לא, היו שתי שיטות. יש רבנו סעדיה הגאון, שהיה במצרים בעיקר, והוא הולך בעקבות הדת, הפילוסופיה הדתית המוסלמית, ופילוסופיה מטעם הדת. בסדר? זה פילוסופיה של הדתיים. ולעומת זאת, הרמב״ם מייצג את השיטה הספרדית, שאנחנו נבנה את עולם המחקר הרוחני שלנו לפי הפילוסופיה הכללית, לא הפילוסופיה הדתית, כלומר הפילוסופיה היוונית, שזה בעצם פילוסופיה קלאסית.
רבנו סעדיה הגאון ראה את הפילוסופיה הכללית?
כן, בטח, היוונים היו חיים וכאלה.
לכאורה הוא לא...
אריסטו היה, בטח שהיה אריסטו.
הרמב״ם כותב כאן שהיה במקרה.
לא, זה שבתוך שתי המוסלמים. כן. כי המעטל, השאר הם יותר מאוחרים, כ-200 שנה מהמעטל זה. כן.
ורבי יהודה הלוי, שהוא היה כן ספרדי,
כן, רבי יהודה הלוי זה מסובך, כי יש כאלו שבאמת טענו שהוא הושפע מהקת המדברים. נכון. יש ויכוח על זה. אבל אני חושב שפה הוא לא מדבר רבי יהודה הלוי, הוא מדבר על חכמים אחרים שהיו בתקוף ברמב״ם. זה לא קשור אלינו. אין קבלה. איפה? אמר לך, זה ככה הוא התחיל לפרק עכשיו. אין קבלה. ככה התחיל פרק עין א'. קבלה נגמרה. אין, אמר, אין קבלה. נעצרה. עבד, עבד הקבלה. מה עושים כשאין קבלה? תתחיל לחשוב.
ואחרי הרמב״ם מתגלה שיש קבלה?
יכול להיות. שאחרי הרמב״ם, יכול להיות שזה ציר שהרמב״ם לא הכיר אותו. זה מסובך. הרי המקובלים, מה הם טוענים? שאליהו נביא התגלה לאחד מחכמי ישראל, פחות או יותר בזמן הרמב״ם, ואז התחילה חוכמת הקבלה. זאת אומרת שבסוף גם הם צריכים איזה משהו משמיים, כי לא הייתה מסורת. אז גם הם אומרים, התגלה אליהו הנביא לרב אחד, והוא מהרב הזה, והרייבד בעקבותיו, וכולם והרמב״ן, כולם בעצם נסמכים על מה? אליהו הנביא שהתגלה. זאת אומרת, אין שושלת קבלה רציפה מתקופת התלמוד.
מה זה הזוהר?
אנחנו לא מכירים את הזוהר בזמן הראשונים, אין בימי הביניים זוהר.
הוא צץ
בלפני 600 שנה.
לפני זה הוא פשוט לא היה...
היו קטעים בודדים של מדרשים, כזו מדרש נעלם, אבל כשיטה, כספר מסודר, לא. רק לפני 600 שנה. וזה פולמוס שאנחנו לא ניכנס עליו עכשיו. כי היו כאלה שלא קיבלו את הזוהר, בגלל את מהסיבה הזאת. מאיפה זה צץ? היו חכמי ישראל שלא קיבלו את הזוהר. היה להם קשה, בוא נגיד ככה, לקבל את הזוהר. כן.
אבל רבי יהודה הלוי מאוד מדגיש ששלשלת הקבלה אצלנו היא מאז ומעולם. כן. הוא שואל אותו את זה, הוא אומר לו, לא, עד רבה, אצלנו כל הזמן.
נכון. אבל הרמב״ם סובר אחרת, גם רבי יהודה הלוי בעצמו מודה בכמה מקומות שהרבה דברים עבדו לנו בדרך. גם הוא מודה שהרבה הרבה מן החוכמה עבדה לנו, נשאר לנו ספר היצירה, שהוא מצטט אותו, מביא אותו, וגם עליו, מה זה ספר היצירה? הוא מאוד סתום, מאוד חתום. מה הפרשנות שלו? זה ספר כל כך חתום, כשלך אתה קורא אותו, אתה יכול לקרוא אותו בכל מיני צורות. כי הפרשנות היא בעייתית. כן, אז מה אנחנו, לנו יש מסורת, מה המסורת? זו מסורת שמשה קיבל תורה מסיני. ויצאנו ממצרים. אבל פה רמה מדבר לא על הנושאים האלה, על דברים של דעת אלוקים, הדברים הפנימיים. הדברים היותר פנימיים, איכות, סוגיות האיכות, סוגיות שאנחנו נראה בהמשך, נבואה, השגחה, סוגיות מאוד פנימיות. שאנחנו גם עסקנו בהם לא מעט. אומר רמב"ם, זה מדעי האלוקות, אין לנו. כן.
למה הרמב"ם בעצם קורא מעשה מרכבה פנימיות תורה
כל
אומרת שהוא מדבר על מנסה להסביר דברים שהוא כאילו לכאורה יודע אותם, שהוא כן טוען שהם פנימיות התורה. אבל זה לא זו שאנחנו
קוראים היום. לא. זה פנימיות, מכיוון דרך השכל. זה פנימיות התורה באמצעות אין, אומר, אין לי מסורת. אז אני יושב ועומד וחורש בשכלי, ומגיע להישגים רוחניים.
וכאילו יוצאות הגמרות שיש, נדרשים, אז הוא אומר,
אז אני, זה, אני מחפש את התוך שבפנים, ואני בעזרת השכל שלי מגיע לתוך. אתה צריך לזה המון המון עמל שכלי. כשאתה בונה שכל, אתה צריך שיטה. שכל זה צריך שיטה, כלי מחקר, שיטת עבודה. השאלה היא, איזה שיטה אני הולך? האם השיטה המחקרית היא שיטה המחקרית הדתית-מוסלמית, או שיטה המחקרית היא שיטה המחקרית פילוסופית? זה שאלה עקרונית, כשאני עכשיו חוקר באמונה. ולכן, קודם כל הרמב״ם יקדיש פרקים ארוכים, מפרק עין ג' עד עין ו', בסדר? מעין ב' עד עין ו', 4-5 פרקים שהם די ארוכים, נראית פעמים ארוכים מאוד ארוכים, לברר למה הוא לא רוצה את הכלים המחקריים של הפילוסופיה הדתית. למה אלה לא הכלים המחקריים שאיתם הוא רוצה לבנות את עולם האמונה. אז מה נשאר לי? אומר, נשאר לי, זה חלק ב' עכשיו יהיה, אני בונה את עולם האמונה שלי לפי כלי המחקר והעיון של לקוחים מהעולם הפילוסופיה הכללית. העמלו, משהו ינסה לראות, איך אני עכשיו לומד את התורה, מוציא מהתורה עומק עיוני, כן, ואני לפי שיטות הסברה והמחקר הפילוסופי.
לפי השיטה השנייה, כשאתה לומד תורה, מה ההבדל? אתה לומד תורה באותה שיטה בעצם.
אתה לא יכול, כי התורה היא ספר חתום. בנושא האמונה, התורה חתומה. אתה צריך פרשנות, סברה, כלי חשיבה. זה לא מספיק שיש לך ספר. שלח לי איך לנתח אותו, איך לקרוא אותו. מה כתוב בו? והתורה השאירה אותנו, כן, המצב, הגלות השאירה אותנו במצב כזה שיש לנו ספר, ואנחנו, בענייני האמונה, אנחנו לא יודעים איך לקרוא אותו. אנחנו צריכים כלי. ופה יש לנו את העולם הפילוסופי, יש לנו שתי שיטות פילוסופיות.
כשאני שואל איך אפשר לחדש בדרכי לימוד התורה בעצם? הרי יש מידות שהתורה נדרש בה, ככה אנחנו לומדים הלכות מהתורה, אז מה השאלה לגבי
אגדות? אין לי אגדות, בנושא אגדות. כן, אגדות, כן, פנימיות, אין לי דרך, אני לא יודע איך לומדים.
והשיטה השנייה תגיד, לא, אני לא יכול ללמוד מהלכות.
כולנו צריכים ללמוד. גם השיטה השנייה, גם שיטת רס"ג, הוא מנסה ללמוד. אבל השאלה, איזה, איך? מאיזה, איך אני מייצר את כלי הלמידה שלי? מאיפה, ממה אני בונה את כלי הלמידה? זו שאלה מאוד עקרונית. אנחנו נראה בהמשך. זה מאוד, יש המון הבדלים. מה מייצר בכל הרמות, ברמה הנפשית, השכלית, מה צורת החשיבה, המון המון. פשוט שתי שיטות של איך. אתה מגיע גם לתוצאות אחרות, כמובן. אבל זו שאלה עקרונית, מה אנחנו עושים כשאין לנו כלי מחקר, שהתורה לא נתנו כלי מחקר. היה לנו ספר, אנחנו יודעים ספר חתום, לא יודעים איך לחקור אותו.
זה נובע גם מגישה אמונית, כמו שאמרנו לפני כמה שיעורים, זה בריאה או סביבה.
כן. זה תוצר של זה. כן. דה. עכשיו הרמב"ם מתחיל קודם כל להסביר, כן, סליחה. בענייני אמונה, אנחנו בגלות תקועים, אין לנו, לא יודעים איך להבין מה כתוב. אבל היא לא, זה בענייני ההלכה ובענייני אגדה. פרק דרבי אליעזר. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. איך הוא ברא את העולם? לקח שלג מתחת כיסא כבודו, זרק לארץ ונהיה העולם. בסדר? זה מדרש. מה אני עושה עם זה עכשיו?
אבל התוכן הזה, המדרש
הזה שעכשיו הציטט, הוא לא נמצא בפילוסופיה. בטח. הוא לא נמצא ככה. אבל אני עכשיו מנסה לפי הפילוסופיה להבין מה כתוב שם. יש פה טקסט שאני לא יודע מה לעשות איתו. הוא מאוד מטריד אותי, כי הוא עוסק בסוגיית הבריאה. איך אני קורא אותו? האם אני הולך לפי צורת החשיבה הפילוסופית, כלי המחקר, ההיגיון הפילוסופי, ולאורם אני אקרא את המדרש הזה.
אבל הם מתעסקים בזה בחיים.
בטח. מאוד מעניין אותם בריאת העולם.
אבל אלה, זה כאילו החומר גלם לא קיים אצלם. הם שאיפו...
הוא קיים, השכל הוא אותו שכל.
לא, אבל המדרש הזה הוא לא שכל.
המדרש הזה, אני צריך להבין אותו בשכל שלי.
אני צריך להבין אותו בשכל, אבל חומר גלם שלנו יש.
נכון, נכון. ועכשיו אני עושה טרנספורמציה, לוקח את, אני לומד מהם את שיטות עבודת השכל, שיטות המחקר והחשיבה, עכשיו אני לוקח את זה, ועושה אלינו, מעביר את זה אלינו, לעולם המדרש, ומנסה להבין את המדרש. איך אני עושה את המעבר הזה? בעזרת הפילוסופיה הכללית, או בעזרת הפילוסופיה הדתית? מתוך מה אני אבוא אל המדרש? יש עוד אגדות כאלו שעוסקות בסוגיות האלו של... ראינו למשל, הרמב״ם, את הדוגמה הזאת שהבאנו, בשיעור הקודם. הגמרא בחגיגה, יש שמיים שנקראים ערבות, שבו צדק, צדקה, משפט וגנזי חיים. מה זה? יש איזה שמיים, שבעה רקיעים, מה זה? הרמב״ם בוחר לקרוא את זה קריאה פילוסופית. את המדרש הזה. לדבר על הגלגל. הגלגל זה מונח פילוסופי. לקרוא את הגמרא בחגיגה בעיניים פילוסופיות. ככה בוחר הרמב״ם. לבוא אל המדרשים, כך. הוא יעשה את זה הרבה.
לא. בלי החומר גלם, בלי המדרש.
בהרבה מסקנות יש דמיון, יש כמה הבדלים, ובהבדלים הרב ידון נגדם, אבל הוא ידון בכלי המחשבה הפילוסופית. הוא לא יגיד להם, תשמעו, כתוב מדרש אחרת. זה לא על העניין. הוא יגיד, אני אשתמש בטיעון פילוסופי לטעון שמה שאתם אומרים, אפשר להגיד אחרת. ועכשיו, לפי זה, תראו, זה גם כתוב במדרש.
מה שהכריע אצלו לדון אחר זה המדרש. אם לא המדרש, מה לא להתווכח איתם?
כן, זה לא מחייב, זה לא שונה. לא,
זהו שלא.
זה כמו הקוזרי אומר, אפשר היה להכריע שעולם קדמו, אפשר להכריע שעולם קדמו.
זה הקוזרי, ורב רמב"ם הוא רמב"ם. אני מסכים, גם הרמב"ם יגיד, יש נבואה. ואם... ודאי מכריעה, אבל הוא לא יישאר שם, הוא יעמול הרבה מאוד לברר דרך השכל, דרך ההיגיון, דרך ההיגיון הפילוסופי. כי אומר רמב"ם, אני צריך לבנות, יש פה חסך, יש פה בעיה, אנחנו צריכים לבנות פה, לבנות אנשים שיש להם יכולת סברה, יכולת שהם יכולים להגיד סברות, כמו בסברות בהלכה, סברות באמונה. השאלה, מאיפה לוקחים את הסברות? מאיפה הן נחצבות? אפשר לעצור כאן, לא חייבים להמשיך.
הרב, באמת לא צריך את המדרשים כדי, נגיד, לדון על עיקרי האמונה. אתה לא לומד מזה, בסוף...
כי המדרש, מה זה המדרשים? לא צריך את המדרשים. המדרש זה כלי. זה לא כלי, זה אפילו פחות מגיע, זה פלסטלינה. היום אנשים לוקחים, גם היום, לוקחים מדרשים לאיזה כיוון שרוצים.
אז
מדרש מה זה? זה סיפור, או משל, או ביטויים כאלו. אתה יכול לחת אותו לאיפה שאתה רוצה. ולכן זה לא עוזר, המדרש. זה לא עוזר לי.
אפשר להגיד, זה מרגיש לא
נעמי
במדרש,
אז
מסדר אותו לפי
הפילוסופיה. כולם מסדרים, כן. לכן לדעת הרמב״ם צריך להתחיל מהמדרש, צריך להתחיל מהפילוסופיה. עכשיו תקרא את המדרש. הקדוש ברוך הוא מנהיג את עם ישראל, והקדוש ברוך הוא בעצם חולל תהליך כזה, שבגלל שלא הייתה קבלה, או קבלה כל כך עוצמתית, אז בעצם עם ישראל היה צריך לעבור קודם כל תהליך שכלי, עיוני מחמיר מאוד, ובאיזשהו מקום זה אפשר שכשהקבלה תבוא, היא תבוא על רקע שהרבה יותר זך, הרבה יותר מלובן ומבורר. ואז הקבלה הגיעה אחרי שעם ישראל עבר את כל הליבון השכלי הזה, באופן שהקבלה התקבלה בצורה יחסית רוחנית, מופשטת, פנימית. חס ושלום, אם לא היה זיכוך שהרמב״ם מזכך את עולם הרוח הישראלי, יכול להיות שהקבלה הייתה נתפסת בצורה כמו, או היו מגשימים אותה כמו את המדרשים. אז זה שאנחנו יכולים ללמוד מורה נבוכים ורבנו סעדיה גאון, זה בעצם עוזר לנו ללכת בעקבות ההנהגה האלוקית ולבוא אחר כך אל פנימיות התורה מזוכחים הרבה יותר, מופשטים הרבה יותר. טוב, היסטוריה. דע כי כל מה שאמרו המוסלמים באותם עניינים, המעטל זה או השריה, הם כולם סברות שבנויות על הקדמות. ההקדמות האלו באמת, מי שייצר אותם באמת, זה לא היו מוסלמים. הראשונים שבנו את התשתיות הראשונות של הפילוסופיה הזאת היו דווקא נוצרים. הנוצרים היו הראשונים שכתבו את התשתיות שמהם אחר כך המוסלמים בנו את הפילוסופיה שלהם והפותם. איזה נוצרים? היו נוצרים שגרו, היו יוונים סורים. את נוצרים ביזנטים שדימו לחלוק על הפילוסופים, לבטל דבריהם. היה עימות, נוצר עימות. סוריה הייתה בהשפעה יוונית מאוד גדולה, והייתה גם בהשפעה נוצרית, ביזנטית מאוד גדולה. כי כאשר הציפו העמים הנוצרים את אותם העמים, בטענת הנוצרים כבר ידועה, מצד שני קדמו להם הפילוסופים היוונים, הם גם היו נפוצים מאוד באותם עמים, והם התפתחה הפילוסופיה, נוצר עימות. עמדו מלכים שבאו להגן על הדת, כל מיני מלכים ביזנטים למיניהם, וניסו להגן. ראו חכמי אותן דורות מהיוונים הסורים, כאלה הטענות שסברות פילוסופיות סותרות, אותן סתירה גדולה עבורה, נוצרו עימותים מאוד מאוד גדולים. לדוגמה, לפי הנצרות, פשוט לכולם שאלוקים ברא את העולם בשישה ימים. בעולם הפילוסופי, ודאי שלא, אלוקים לא ברא את העולם, בטח לא בשישה ימים. העולם הנוצרי, למשל, מאמין בניסים. הנצרות מאוד מאוד בנויה על ניסים. העולם הפילוסופי היווני לא מכיר בניסים. עוד הרבה הרבה הבדלים. נוצר עימות ממש חזק בתוך אותה אוכלוסייה בין שני זרמים. זרם הפילוסופי היווני לזרם הנוצרי הדתי. ואז הרגישו הרבה חכמים נוצרים, הרבה אנשים נוצרים, שהם בעצם בבעיה. כי הם מדברים בשם הדת, ואין להם מענה מדעי, מענה פילוסופי. ולכן הם החליטו לייצר פילוסופיה. לייצר מדע מטעם הדת. שיהווה חלופה למדע היווני. אתה יכול להיות אדם דתי, פילוסוף. פילוסוף אחר, לא פילוסוף יווני, פילוסוף שעל פי פילוסופיה דתית, הדת המציאה פילוסופיה. זה נקרא הקלם. קלם זאת אומרת דיבורים. דיבורים, נגיד ככה יותר נכון, תזות. המון המון תזות, בשפה שלנו היום, הפוך לגמרי מהעולם היווני, שהרבה פחות בנוי על תזות, הרבה יותר חיפש חוקים, עקרונות, פחות השערות. והם החלו לקבוע הקדמות, כמה תשתיות, שלדעתם יועילו, כדי לחזק את הדת, להשיב על אותם סברות מנצצות יסודות התורה. בגלל שהמדע הפילוסופי בעצם מאיים על העולם הדתי, צריך לתת מענה. טוב, זה נוצר על ידי נוצרים, כן, במזרח התיכון. רע נוצרים, תקופה מאוחרת יותר, הגיע לפה האסלאם, האסלאם הוא מאוחר יותר מהנצרות בהרבה שנים, שבה אומת האסלאם והגיעו אליהם אותם ספרים של פילוסופים, ועם אותה תשובות שהתחברו כנגד ספר הפילוסופים. זאת אומרת, פילוסופיה היוונית מצד אחד, האסלאם הכיר את הפילוסופיה היוונית היטב, מצד שני הוא הוטרד מאוד, ולכן הוא גם קרא, חכמי אסלאם קראו את הספרים של אותם נוצרים. אותם נוצרים שקראו להם יחי אל נחי ואיבן עדי וכל מיני שמות, החזיקו בהם. אמרו, וואי, נפלא, השיגו דבר עצום, הנה יש לנו מדע שהוא נותן מענה. מדע מטעם הדת. אז אנחנו גם אנשי מדע. מדע דתי. בחרו מסברות הפילוסופים וראשונים מה שנראה להם הבוחר מועיל, על פי שהטובים מכונים פה הוריחו כביטול. למשל, עוד תופעה שקרתה, הם הלכו לפילוסופים היוונים הקדמונים. כלומר, פילוסופיה היוונית עברה שלבים. היה פילוסופיה קדומה, והיא התפתחה. עברה התפתחויות, סוקרטס, אפלטון, אריסטו, ועברה המון שינויים. והם, הפילוסופים הדתיים, אמרו, אנחנו בעצם הולכים, חוזרים אחורה, לכל מיני מושגים שהיו פעם בפילוסופיה היוונית, העתיקה. לפני סוקרטס, ודווקא שם יש דברים שמתאימים לנו. זה כמו שנדמיין היום, כשאדם, אני יודע מה, ילך בשביל לחזק את הדת, אז הוא יגיד, אני הולך אחורה לתקופה שלפני גלילאו גלילי, ולפני כל אלו, ולפני ניוטון, ואני מבין שם יש איזה, מה שפעם חזרו, זה מחזק לי את הדת, אז אני הולך אחורה. מאות שנים אחורה. למשל, נושא מאוד מרכזי, שאנחנו, אם תרצו, נעסוק בהמשך, הכל תלוי ברצונכם, נושא, החלקיק והחלל הריק. זה אחד הדברים היסודיים ביותר בפילוסופיה של קאטה מדברים, זה שהעולם כולו מורכב מחלקיקים שנמצאים בחלל ריק. זאת אומרת, יש איזה ריק אדיר, ובתוכו הרבה חלקיקים, אטומים, בסדר? וזה דבר מאוד מאוד עקרוני, זה נקודה, זה אקסיומה מאוד מאוד עקרונית של קאטה מדברים, שהיא למעשה נשענת על פילוסופיה קדומה, יוונית, שאריסטו פירק אותה, התנגד לה. אריסטו התנגד לחלקיק ולריק. וחשבו כי אלה דברים משותפים. זאת אומרת שיש פה, האסלאם והנצרות יכולים לעבוד ביחד. יש לנו אויב משותף. וזה הקדמות, תשתיות של כל בעל דת. גם האסלאם וגם הנצרות יש להם רקע דתי משותף. ולכן הם זקוקים, יש לנו מדע מטעם, מדעת משותף. רחבו הדברים, זה התפתח, והידרדרו, כן, הרמב״ם לא מסתיר את דעתו, הידרדרו לדרכים אחרים עוד יותר מוזרים, שאפילו לא טעו בהם כלל מותקלמים היוונים הזולתים, כי אומר הנוצרים הראשונים שיצרו את הפילוסופיה עדיין היו מחויבים קצת באיזושהי מידה למדע. לא יכלו לגמרי להתעלם מהמדע, הם היו מחויבים לעולם הפילוסופי, אבל האסלאם הרגיש את עצמו הרבה יותר משוחרר מהפילוסופיה היוונית, יותר הוא אסלאם דתי. והם יצרו פילוסופיה דתית משוחררת לגמרי מהעולם המדעי היווני, נוצרו באסלאם דברים דתיים מיוחדים להם. זאת אומרת, מדע שהוא מטעם הדת לגמרי. מצפצף לחלוטין על כל מושגי הפילוסופיה הכללית, והזקיקה מצורך לפרסם גם את מה שהם חושבים. הייתה ביניהם מחלוקת, כל כך, יש הבדלים, ויכוחים, בסדר. זה נכון, אומר הרמב״ם, שבאמת יש דברים שאנחנו משותפים עם האסלאם ועם הנצרות. כולנו היהודים, הנוצרים המוסלמים, למשל, נושא המרכזי שאנחנו שותפים זה חידוש העולם, ובקיומו התקיימו האותות וזולתם, ניסים, כן, ונבואה, אבל יתר הדברים אשר הטילו על עצמם שני עמים אלו לעסוק בו, כל דת יש לה גם את הדברים הייחודיים שלה, שבגללה היא שונה מחברתה, והם כל דת כמובן מתאפיינת בהן, למשל השילוש אצל הנוצרים, ההתעסקות מקצת כתות אלה בקלם, אז זה גרם לחלק מהנוצרים שהעולם המוסלמי, המדעי, צריך גם ליישב או להסתדר עם התפיסה הדתית הזאת. הוזקקו לקבוע הקדמות, זאת אומרת לבנות מדע מטעם הדת כדי לבסס את אותם דברים שהדת מאמינה בהם. דברים מיוחדים לכל עמיהם, כמובן כל דת יש לה את הצרכים ייחודים שלה, ולכל זה כמובן לנו אין צורך, אנחנו כבר יכולים לסנן, אנחנו לא חייבים לקחת את כל מה שהעולם הפילוסופי הדתי ייצר. כללו של דבר, כל המתקלמים הראשונים מן היוונים שהתנצרו מן המוסלמים, לא הלכו בהקדומותיהם תחילה אחר הגלוי הנראה מענייני המציאות. פה נועץ הרמב״ם את הנקודה העיקרית. והנקודה העיקרית היא, האם המדע התחיל מניתוח המציאות, או שהמדע התחיל מצרכי הדת. זה מדע שלא התחיל ברמדות. הוא לא התחיל בניתוח האובייקטיבי. הוא מתחיל, זה מדע שהתחיל בצרכים. יש פה צרכים דתיים. אך ראוי שתהיה המציאות. קודם כל יש לי צורך. עכשיו אני מספר את סיפור העולם לפי הצרכים הדתיים שלי, בונה תיאוריה. איך ראוי שיהיה כל העולם לפי הצרכים הדתיים שלי, ואז אני אומר, כן, כי העולם הוא כזה באמת. אז זאת אומרת, יש פה מדע שהוא מדע לגמרי בהזמנה. מדע בהזמנה, מדע משוחד, מדע שלא מתיימר בכלל ולא מחויב בכלל לניתוח המציאות. אלא הוא מתחיל מהצרכים, ואיך ראוי שתהיה המציאות כדי לחזק את אמיתת הסברה, או שלפחות לא תסתור אותה, קורא לזה הרמב״ם במילה אחת, דמיון. זאת אומרת שהקט הזאת, הפילוסופיה הזאת, בנויה כולה על דמיון. מה זאת אומרת דמיון? זה מתחיל ממני. אני מתחיל מעצמי. מתחיל מה שנדמה לי נכון, מה שנראה לי, ולאור שזה נראה לי, אז אני מדמיין שזה ככה באמת. זה מדע, ככה מאשים הרמב״ם, זה מדע שאתה ירית את החץ ועכשיו אתה מסמן את העיגולים. כן, החלו להוכיח את הטענות המהווים. כלומר, יש טענות, עכשיו צריך להוכיח אותן. הדברים כבר ידועים, עכשיו נוכיח אותן. שמהווים בסיס להקדמות שבהם מאמתים את השטות, או את השיטות, סליחה, או לא הסתרו. ככה עשו הנבונים שניחו ההנחיות האלו תחילה וניחו בספרים, וטענו שהעיון המוחלט הביאם לכך. כמובן שכלפי חוץ אתה לא תגיד את זה, כלפי חוץ הם יגידו שהם מדענים, מעיינים וכדומה, בלי נטייה. אבל מי שלומד, מי שמעיין, ידם יודעים מאומה מכל זה, כשמוצאים אותם ספרים מקדומים למידויות מרובות והתאמצות, יחשבו שאין צורך, וכו' וכו'. אני צריך פשוט עוד מעט לסיים. נדלק כמה שורות, הוא קורא בהמשך, הבסיס הכל, הוא מסכם, אני עיינתי, אומר, קראתי את כל ספרי הפילוסופים המתקלמים, עיינתי בספריהם, עיינתי בספרי הפילוסופים הכללית, והדרך של המתקלמים כולם בסוף, דרך אחת. יש וריאציות, הדרך אותה דרך. בסיס הכל, אין להתחשב במציאות כפי שהיא. אנחנו לא מתחילים במציאות. במקומות רבים הולכים אחר הדמיון וקוראים אותו שכל. בסדר? טוב, אנחנו עוד נעסוק בזה. זה פרק קצת ארוך. בהצלחה, בשורות טובות. Thank you.